ואנחנו ממשיכים בלימוד החשוב והקדוש של הספר מסילת ישרים. בפרק י"ח. אני חושב.
סיימנו את י"ז.
אז אם סיימנו את י"ז, זה מסיים, זה... תראה, אם אני אמרתי שאנחנו מתחילים פרק י"ח, זה לכאורה עונה על השאלה שלך אם סיימנו את י"ז. נכון? ככה נראה לי. ומאחר וסיימנו את י"ז, אין לנו ברירה אלא להתחיל את פרק י"ח, כי י"ח בא אחרי י"ז. טוב, אנחנו נמכן בביאור מידת החסידות. אחת המידות הארוכות והמשמעותיות בספר מסילת ישרים. עכשיו, מידת החסידות זה חסידות של חסד. מה זה חסד? דבר שהוא יותר ממה שמגיע. כלומר, לפי הדין מגיע כך, לפי החסד מגיע יותר. אז גם בהתנהגות של האדם יש התנהגות, מה שנקרא, נורמטיבית, מה שצריך לעשות. יש התנהגות מעבר להכרחי. כן? אתה לא חייב, אבל אתה עושה בכל זאת. אז בזה אפשר לטעות. כי מה שחייבים לעשות, כל אחד יודע. אבל איך לעשות יותר, אפשר לטעות. למשל, מישהו אומר, אני רוצה 2 סוכר. אז מישהו, מידת חסידות, שם לו 4. כן? זה טעות. כן? כמו צריך לדעת, מידת חסידות זה, יש חסידות שוטה גם, שהוא לא יודע על איזה כיוון. גם לכל אחד ראוי למידת חסידות. צריך להיזהר בזה. כן, מי שעוד לא יצא ידי חובת הדברים הפשוטים, והוא נוהג חסידות בדברים מסובכים. למשל, הוא עדיין גזלן, הוא גוזל את חברו, אבל הוא מהדר בלולב. השאלה היא, האם אין פה הפרה של האיזון? ברור שיש, יש הפרה של האיזון. ולכן מידת החסידות גם היא צריכה זהירות. מצד אחר, יש אדם שכבר ראוי לחסידות. ראוי לו להתנהג על פי חסידות, והוא מסתפק בהתנהגות הנורמטיבית. גם זה לא בסדר. כי ברגע שאדם ראוי לחסידות, אז הוא נידון על זה שהוא לא נהג בחסידות. כן? כמו שמצאנו למשל אצל רבי יהושע בן לוי. כן? זה דבר שהובא מקודם כבר. לגבי עולה בר קושב. עולה בר קושב. כן? עולה בר קושב. היה שודד יהודי, שהרומאים חיפשו אותו הרבה זמן כדי להרוג אותו. ועולה בר קושב הזה הגיע לעיר לוד, שהייתה עירו של רבי יהושע בן לוי, והסתתר שם. באו הרומאים, הקיפו את העיר. אמרו, או שאתם מביאים אותו, או שאנחנו הורגים את כולכם. מה עשה רבי יהושע בן לוי? נתן להם את עולה בר קושב, מסר בידם. ואז כתוב בגמרא שאליהו הנביא הפסיק להגיע אליו. הוא היה מגיע אליו קבוע, כבר לא מתגלה לו. מה עושה רבי יהושע בן לוי? לא מאבד הישנות, מתענה, עד שמתגלה שוב אליהו הנביא, ואומר לו, למה אתה לא בא? אמר לו, אני נגלה למסורות, לאנשים שמוסרים יהודים בידי גויים? זה מה שאתה רוצה שאני אעשה? אמר לו, וכי לא כמשנה עשיתי? איזה משנה מפורשת. שזה מה שעושים במקרה כזה. אמר לו, וכי משנת חסידים היא? נכון, זאת המשנה, זה הדין, אבל זו לא משנת חסידים. ואתה מן החסידים, ולכן ראוי היה צריך להתנהג אחרת. אגב, איך היה צריך להתנהג אחרת רבי יהושע בן לוי? להרוג אותו בעצמו. זה חסידות, כן?
להבריח אותו.
לא לעשות דבר. ואז היו הורגים את כל היהודים בעיר. מישהו אחר היה מוסר.
מישהו
אין
לו
מידת
חסידות, הוא היה מוסר.
אבל לא רבי יהושע בן לוי. זה אפשרות. להבריח
אותו.
אי אפשר היה. היה פשוט, מה שאתה אומר. היה צריך שיארגן את היהודים להילחם ברומאים. כן? זה נקרא חסידים. כן? במקום שיהרג ואל יעבור, יהרוג ואל יעבור. זה גם פתרון. כן? במיוחד שהביטוי חסידים כנראה מקורו מתקופת החשמונאים, כן? בספר החשמונאים כתוב שראשוני הלוחמים ביוונים קראו להם החסידים. אז כאן זה לא משנת חסידים שהם לא נתנו לדבר כזה לעשות, אלא נלחמו. על כל פנים, יש עם כן דבר כזה שאדם ראוי למידת חסידות, אז אדם שראוי למידת חסידות צריך לנהוג בחסידות. זה באופן כללי, כן, אתם רואים שאנחנו עסוקים פה בדבר מאוד לא פשוט, צריך לדעת להפחיד. דבר נוסף, מה מקומה של המידה הזאת בין המידות? כידוע, בספר מסיעת ישרים אנחנו עסוקים בתשעה מתוך 12 המידות של רבי פנחס בן יאיר. נכון? מהם התשעה? מזהירות עד קדושה. אנחנו לא עוסקים בתורה, ברוח הקודש של יהוה הנביא ותחיית המתים, לא עוסקים. נכון? אז יש פה 4 מידות שהנחנו, ומתוך 13 המידות האלה, אנחנו עסוקים בתשעה. שהם זהירות, זריזות, נקיות, שלשה אחת, פרישות, טהרה, חסידות, שלשה שנייה, ענווה, יראת חטא, קדושה, שלשה שלישית. אז אנחנו נמכן עכשיו בתום השלשה השנייה. השלשה השנייה שהיא שלושת המידות הנדרשות כדי לקנות את המעלה של חסיד. מהם שלושת המידות? פרישות, טהרה, חסידות. מה זה השלשות האלה? השלשות האלה זה מכוון כנגד שלושת חלקי העבודה. שם, יראה, אהבה ומחשבה. אז בשלשה הראשונה, היראה זה הזהירות. האהבה זה הזריזות. והמחשבה, נקיות. כמו כן, בשלשה השנייה, פרישות זה היראה, טהרה זה המחשבה, חסידות זה האהבה. כן, כי אנחנו מדברים פה במידת האהבה של מי שמעלתו מעלת חסיד, שזה נקרא חסידות. עד כאן ברור. אנו מוצאים הרבה מעשים של חכמים בתלמוד. איך אנו יכולים להבחין במעשיהם של החכמים? האם פעלו על פי הדין או על פי מידת חסידות? זה מה שנקרא לפי הקשר של הסוגיה. אם הסוגיה לומדת מההתנהגות של החכם הזה, היא לומדת הלכה, אז זה סימן שזה הדין. אם הסוגיה רק מספרת לנו את הסיפור, אז לא תמיד אתה יכול לדעת. אז זה עניין של הערכה. כן.
בשלשה השלישית, מה
יראה
אהבה
ומחשבה?
בשלשה השלישית?
כן. בשלשה השלישית, ענווה, יראת חטא וקדושה. מה אתה אומר?
אז הראשון זה אהבה, השני זה
זה
יראה,
השלישי זה מחשבה? לא. ענווה זה היראה, יראת חטא זה האהבה, והקדושה זה המחשבה. בסדר? יש משהו שמטעה שם בסגנון. טוב. שלום לרב שרקי, איך אדם יכול לדעת שהוא עלה מדרגה וצריך להתנהג לפי מידת החסידות כך שלא יענש על כך שלא נהג כך? תודה, והמשך שיעור נעים. תשובה: האדם יודע אם הוא עלה למדרגה כלשהי אם הוא יצא ידי חובת ההגדרות של המדרגות הקודמות. למשל, ראינו מה זה צדיק? זה מי שנוהג בזהירות, זריזות ונקיות. אם האדם רואה שהוא נוהג בזהירות, זריזות ונקיות, זאת אומרת בזהירות שהוא בודק את מעשיו אם הם טובים או לא, זריזות שהוא משתדל לקיים כל שבידו, ונקיות שאין לו נטייה לעבור על המצוות, הוא לא רוצה לעשות דבר אסור, אז בזה אנחנו כבר יודעים שהוא צדיק. אם הוא לא יצא ידי חובת זה, אז הוא לא צדיק. כלומר, הנחת היסוד של הספר הזה, של הרבה ספרי מוסר, זה שאדם יכול לדעת איפה הוא נמצא. עכשיו, עוד דבר, אם מה שמדאיג אותו זה שהוא לא יענש על כך שהוא לא נהג כך, אז הוא עוד רחוק מן החסידות. כן, רציתי להגיד משהו. דבר, אל תחת.
שאלה, כתוב קדושה. עניין של
מדרגת חיים
שאני
נפגש עם
דברים בצורה
ארוכה
עם המציאות, או שזה עניין של חוכמה
ליבה,
כמו
מפתח
אליהו, שזה משהו
אינטימי שאני
תופס את זה
ברמתי.
כאילו,
אתה שואל מה זה הקדושה? כן. הלוואי והיינו יודעים. כיוון שלא הגענו לפרק כ"ו, אנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו מטפסים לאט לאט על קרסולי פרק י"ח. זה מה ש... אי אפשר לדלג. זהו, זה ככה. אנחנו פרק י"ח. לפחות זה המדרגה שלנו בינתיים. מדרגת הלימוד שלנו, הכוונה. כן, מה טוב?
אולי לדוגמה, אם כן.
שזה בעצם אחרי איזה איזון.
לא כמה בשביל החסידות, זה מידה
מוגעת
לפרטים
בעצם,
ושכרגע
הוא
מקביל בקשרות,
כי זה
הוא
הגיע לרמה של
חסידות, אבל בדברים אחרים הוא לא... תראה, מותר לאדם, גם אם הוא לא ישלים את עצמו בכל דבר, להדר במידה מסוימת בדבר מסוים. אבל זאת לא מדרגתו הכללית. כלומר, אם האדם עדיין גזלן, והוא מהדר בלולב, יש לו אולי שכר על ההידור בלולב, אבל חסיד הוא לא. כן? ולכן הוא גם צריך להיזהר שלא לשים את כל המשקל על ההידור הזה, שהרי עדיין יש לו מה לתקן בדברים בסיסיים. בסדר? לפעמים ההידור זה מה שמאפשר לאדם, זה מין תירוץ, לא לטפל בדברים היסודיים. טוב, פרק י' ח' בביאור מידת החסידות. מידת החסידות צריכה היא באמת לביאור גדול, לכן באמת הוא מעריך מאוד בזה, כי מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני האדם בשם חסידות, ואינם אלא גולמי חסידות. מה זה גולם? דבר שעדיין לא קיבל את הצורה, אין כמו דבר גולמי. דבר גולמי זה דבר שעוד לא פיתחו אותו כראוי, בלי תואר ובלי צורה ובלי תיקון. ונמשך זה, מאיפה זה בא להם? מחסרון העיון וההשכלה האמיתית אשר לבעלי המידותיהם, כי לא תרחו ולא נתייגעו לדעת את דרך השם בידיעה ברורה וישרה, אלא התחסדו והלכו במה שנזדמן להם לפי הסברה הראשונה, ולא העמיקו בדברים ולא שקלו אותם במוזני החוכמה. אתם רואים, יש פה הרבה אזהרות כאן. אתה רוצה לנהוג בחסידות, אז דע לך, יש כמה דברים שאתה צריך לברר. והנה, זה לא רק זה שהם גרמו לעצמם נזק, הם גרמו נזק לכלל. אלה הבאישו את ריח החסידות בעיני המון האנשים ומן המשכילים עמהם, באשר כבר יחשבו שהחסידות תלוי בדברי הבל או דברים נגד השכל והדעה הנכונה, ויאמינו היות כל החסידות תלוי רק באמירת בקשות רבות ובידויים גדולים ובבחיות והשתחוויות גדולות, זה דאווין כזה, ובסיגופים. מה?
אצל המקובלים זה ככה.
זה ככה אצל המקובלים? מה פתאום?
כמו שהיה השלג,
השלג. אתה חושב שרמח"ל לא קרא את זה? לא ידע מה שאומר הארי על זה? ידע. אלא זה שיש גם תיקוני גלגולי שלג, כל מיני דברים כאלה, איך לומר? זה הדובדבן של הקצפת, זה לא עיקר העניין. זה לפעמים, יש תיקונים שצריך האדם לעשות, או בשביל עצמו, או בשביל הגלגולים שעברה נשמתו בגלגולים הקודמים, ואז הוא עוסק גם בזה. אבל גם אם אדם לא יתגלגל אפילו בגרגיר שלג אחד כל חייו, הוא בהחלט יכול להיות מן החסידים. לעומת זה, אדם שיתגלגל בערימות של שלג, והוא לא עשה את המינימום של המינימום, הרי זה מתועב ומשוקץ, או על כל פנים משונה. ונושא לדוקטורטים של אנתרופולוגים. בסדר? אבל... לא אמרנו שאין לזה מקום, השאלה איפה זה צריך להיות. כן? אז איפה זה צריך להיות? זה לא זה, זה לא... אגב, גם רבי יהודה לוי, במאמר שלישי של ספר הכוזרי, אומר שאנשים חושבים שהצדקות זה להרים את גביני העיניים. כן? ככה הוא אומר. אנשים חושבים שזה החסיד, זה הצדקות. וואי, תראה איזה קדוש זה. וואלה, איך הוא מתפלל ארוך. הוא רק מסתכל על השעון, הוא כמה זמן יעבור עוד? חצי שעה, אני שונה, 18. וואלה, כולם מסתכלים, וואו. טוב, ברור, יש שטויות על הדברים האלה. טוב. ובחיות ושחוויות גדולות ובסיגופים עזרים שימית בהם האדם את עצמו, כטבילות הקרח והשלג וכיוצא בדברים אלה. והנה, לא ידעו. שאף על פי שקצת דברים אלה צריכים לבעלי תשובה. הנה, שימו לב, זה מוגדר. לפעמים אדם עשה עבירה חמורה מאוד, והעבירה החמורה הזאת דורשת תיקון, ואז יש צריך סיגופים, צריך גלגולי שלג, צריך נמלים וחרולים, יש כל מיני דברים, כן? זה נמצא. וקצתם ראויים לפרושים, כלומר אדם שעסוק בקניית מידת הפרישות, אז הוא צריך גם לפעמים לנגד את הנטייה הטבעית שלו. לפעמים. הנה, לא על אלה נוסד החסידות כלל. כי אם הטוב שבמנהגים האלה, לא הכל, הוא ראוי להתלהבות אל החסידות. זאת אומרת שצריך קודם כל לדאוג לקנות את מידת החסידות, אחר כך לך תתגלגל להנאתך בשלג. אך מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק מאוד להבינו על נכון, והוא מיוסד על יסודות חוכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית אשר ראוי לכל חכם לב לרדוף אחריו, כי רק לחכמים להשיגו באמת. וכן אמרו זכרונם לברכה, לא עם הארץ חסיד ונבר עתה עניין זה על הסדר. עכשיו פה, מה זה ההערה הזאת? יש פה הערה חשובה של רמח"ל. יש מידות שכדי להתנהג בהם מספיק רצון, למשל זהירות, מספיק רצון, אבל מידת חסידות צריך גם חוכמה. כלומר, יש שלב מסוים שבהתקדמות המוסרית שלך, אם אתה לא תקנה חוכמה, דהיינו ידיעת סודות המציאות וידיעת סתרי התורה והבנת האלוהות, לא תוכל להתקדם בחסידות. וזה בניגוד למה שמקובל לפעמים, שאנשים חושבים שחסידות זה לקרוא את הזוהר 5 פעמים ישר והפוך בלי להבין כלום. אז זה בדיוק העניין. אם אתה לא מבין כלום, אז אתה רחוק ממידת החסידות. אתה מהבורים והמארצות שחושבים שהם חסידים. ועל זה כבר הזהירו רבותינו, לא עם הארץ חסיד. כן. חכם לב, הכוונה, אדם שהחוכמה נשאבת בהכרה שלו. כלומר, שזה משנה משהו בהכרה שלו. יש חוכמה שזה סתם אדם בעל ידיעה. אני יודע שזה כך וכך, אבל זה לא משנה משהו בהכרה שלי. יש חכם לב שהוא קונה אינטואיציה חדשה. דרך החוכמה הזאת. זה מה שנקרא חסידות. עכשיו יצא לפי זה, עכשיו, מאיפה באה הנטייה הזאת לטעות בזה? כן, הרי לא אמר ארץ חסיד. למה חז"ל היו צריכים להדגיש את זה? בגלל שיש אצל אנשים שחפצים בחסידות חפץ גדול גם להיות ענבים. והחוכמה היא עשויה בהחלט להביא את האדם לגאווה. לכן חושבים החסידים, או המתחסדים יותר נכון, שמעיסת החוכמה יש בזה צדקות. היה טיפש. טיפש is beautiful. כן? לא, זה בא ממקור מאוד עמוק, הדבר הזה. כן? אפשר לומר שגם בנצרות יש דברים כאלה. ששם בהחלט השכל מתנגד לאמונה. ולכן המאמינים הגדולים מוותרים על השכל. אצלם. שלום הרב, כיצד מעבירים בפועל, לא דיבורים, את הדברים שאנו מבינים בשכל אל הרגש ותיקון המידות? הרי זאת המטרה של מסיעת ישרים, אבל כיצד עושים זאת? פשוט מאוד, מתחילים בזהירות, ממשיכים בזריזות, ומתוך כך אל נקיות, ומתוך כך פרישות טהרה, ואז ישר חסידות. כלומר, ככל שההקדמה של תיקון המידות קודמת, זה גורם שהדברים המושכלים אחר כך חודרים לתוך עולם החיים, דיינו המידות. הרב, הרי אם זה התמודדות יומיומית, הרי אין לדבר סוף. ומי אמר שיזדמן לאדם בחייו מעשה שיתקן מידותיו, ואיך ידע אם תיקן או לא? אני לא מבין, הבריאות זה גם דבר יומיומי, נכון? כלומר, זה לא יום אחד בשבוע שצריך לאכול בריא ושצריך קצת להתעמל, אלא זה כל יום. אז מי אומר שאי פעם יהיה בריא? הרי אני 20 יום בחודש אכלתי רק מאכלים בריאים, אבל במשך 10 ימים אכלתי מאכלים מזיקים. אז השתדלתי, לפחות 20 יום הייתי בריא, לפחות אכלתי מאכל בריא. כן, אבל 10 ימים אכלת מאכל מזיק. או איך יכול להיות שכל בוקר אתה קם ומתלבש, וכל בוקר אתה אוכל ארוחת בוקר? מה, לא מספיק זה שהתלבשתי אתמול ושאכלתי ארוחת בוקר אתמול? צריך כל יום. זה מעצבן. אלא להפך, כיוון שזאת התמודדות יומיומית, אדרבה, זה הופך את זה ליותר קל. כי אם האדם קונה לעצמו הרגלים טובים של בדיקת עצמו, אז זה הרבה יותר קל אחר כך שלא להגיע לקלקול גדול במידות. זה מה שאומר הרמב״ם בשמונה פרקים, שאם האדם בכל יום ויום בודק את עצמו, תקל עליו העבודה. כי ברגע שהוא יראה דבר קטן שהוא סתה ממנו, הוא מיד יתקן לפני שזה יהפוך להיות איזה מידה רעה מאוד שיהיה לו קשה מאוד לעקור אותה. ברור. אז אם כך, לא צריך להיבהל מזה שזה יומיומי, עד רבה. זה שזה יומיומי, זה, הרבה, זה מה שמקל על זה. אלא מה? צריך לקחת את זה בקול. אנשים חושבים שהם צריכים בתפילה אחת להגיע למדרגת נעילה של יום הכיפורים. לא. בתפילה אחת, האדם שינה קצת את עצמו. הוא לא שינה את הכל, לא נורא, יש תפילת מנחה. בתפילת מנחה הוא לא שינה את הכל, לא נורא, יש תפילת ערבית, יש גם מחר. כן? ברגע שאדם לוקח את הדברים בקול, כמו שאומרים, ממילא העבודה היא קלה. בכלל, כלל גדול הוא בעבודת השם ובקיום מצוות, זה דבר שלא תמיד יודעים את זה בציבור הדתי, צריך להתרגל לצאת ידי חובה. לצאת ידי חובה זה ביטוי נפלא. כלומר, תחפף. תעשה, לא באמת, תחפף זה דבר גדול. כי האדם עושה את זה, מה? לא אמרתי להתפלל יחיד, אמרתי לצאת ידי חובה. כלומר, ברגע שאדם יוצא ידי חובתו, אז הוא לא בלחץ, כי הוא יודע בדיוק מה צריך לעשות. המטרה היא, הרי אמרו, איך אמרו, זריזין מקדימים למצוות. ראינו את זה במידת הזריזות. היה מקום לחשוב שעד רבה, והוא מביא את זה רמח"ל, היה מקום לחשוב שזריז דווקא לא יקדים למצוות, אלא ימרח את המצווה לאורך כל היום. נכון? הרי אני עסוק במצווה, זה צריך הרבה כוונה. ואף על פי כן, מהמוך המצא תוך כדי אכילת פרס. אין? צריך להשתדל שהמצווה תיגמר. וזה לא מתוך שאתה מואס במצווה, אלא זה אדרבה, מתוך הערכת המצווה, אתה רוצה להיות אחריה. ברור? ולכן, מישהו פעם שאל אותי, האם הוא פטור מלומר תפילה מסוימת? אמרתי, למה שנפטור אותך מלומר את התפילה הזאת? הוא אומר, כי זה לוקח לי הרבה זמן לומר אותה. אז אמר, ואז אני מפסיד את הציבור, אני לא עם הציבור. אז אמרתי לו, אז תתפלל מהר. מה, הוא אומר, אני מזרוכניק? אמרתי לו, זה הצדקות שלך. הצדקות שלך זה שאתה רוצה להיות עם הציבור ותתפלל מהר. טוב, מה רצית עוד משהו?
אבל בעניין תפילות לדוגמה, למה מרגישים שזה רמת
דרגתית?
יש לי פעם שהתפילות
מושלמות, יש להם
תפילות ששבועיים לא יהיה טוב.
כאילו,
לא מרגישים שיש
לזה רמת דרגתית? האדם מתקדם לאט לאט עם זה שהוא מתרגל לצאת ידי חובה. מתוך שהוא מתרגל לצאת ידי חובה, אז מדי פעם גם יש עלייה. ואז אפשר לומר שהוא עובר מפלס.
מה
אתה יודע
שאני מתמיד, אבל אני לא
מחבר? נכון. עכשיו בואו נראה מה הוא מדבר פה על החסידות. כל זה, אחרי כל ההקדמה הזאת, שהחסידות דורשת חוכמה. אז אנחנו צריכים עכשיו ללמוד. הנה, שורש החסידות הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה. אשרי אדם שעמלו בתורה, יש גורסים שגדל בתורה, לא כמו השיר המוטעה. אשרי אשרי מי שגדול בתורה, לא, זה לא נכון, השיר זה שגדל בתורה. אשרי, כן פה אדם שעמלו בתורה. ועושה, למה זה חשוב ההגדרה הזאת? כי אנחנו לא מדברים על התוצאה הסופית, אנחנו מדברים על ההתקדמות, שאדם הוא בדרך. אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. לא, זה הגדרה של החסידות. עמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. מה זה לעשות נחת רוח ליוצרו? לכאורה, כל מי שמקיים מצוות עושה נחת רוח ליוצרו, לא? אלא שהוא, כשהוא מקיים את המצווה, עושה אותה באופן שמתאים לכוונה של המצווה. אז מה הוא צריך לדעת בשביל זה? את כוונת המצווה. אז הוא צריך ללמוד את כוונת המצווה, אז הוא צריך לעשות את בטעמי המצוות. אם הוא לא ידע את הטעם של מה שהוא עושה, הוא לא ידע אם הוא עושה נחת רוח ליוצרו או לא. נכון?
אבל זה לא עניין של רצון, זה שאתה רוצה, זה יבוא להבנה, זה יותר עמוק מאשר אני מבין את הדברים.
זהו, זה הטעות המצויה, מה שאמרת עכשיו. זה שאני רוצה, זה שאני, עצם שאני רוצה, בלי, מעבר לכוונה של הדברים, זה מה שנקרא לצאת ידי חובה. זה הצדיק. והחסיד זה מי שמבין. בניגוד למה שההמון חושב שלהבין זה פחות טוב. גם ספר הזוהר אומר, יש שתי צורות עבודה. עבודת עבד ועבודת בן. עבודת עבד זה אדם שעושה לא על מנת להבין, עבודת בן זה מי שעושה מתוך הבנה. בן מלשון בינה. והזוהר מלא גידופים כלפי עבודת עבד ושבחים לעבודת בן. ככה זה. ברור, טוב, הלאה.
ונעשה ונשמע זה לא...
נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? נעשה... אז אם ככה, אם נעשה ונשמע כמובן נעשה בלי להבין, לעשות, אז היה צריך להיות כתוב נעשה. כלומר, מה זה לעשות בלי להבין? נעשה, נכון? אבל אני ראיתי שחז"ל ציטטו את הפסוק נעשה ונשמע. אבל מה זה נשמע? מה זה נשמע? מה זה נשמע? מה זה, אבל אחרי זה מה? נבין. אם כן, אני עושה כדי להבין.
בסדר,
עכשיו רגע, בוא תגיד לי, מאיפה זה הביטוי הזה נעשה ונשמע? איפה זה? איפה בקבלת התורה? זה פסוק, אתה מתכוון, נכון? זה פסוק, נכון? כן או לא? זה בטוח?
כן.
בסדר, מה הפסוק אומר? הפסוק לא כתוב נעשה ונשמע, יש התחלה לפסוק. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. כלומר, כל אשר דיבר השם ושמענו, נעשה ונשמע עוד יותר. ברור? ברור, אז אם כן, יש שמיעה שכאן מעלה נעשה ונשמע. אלא מה? מה הבנו בהתחלה? הדבר הראשון שהבנו זה שמכיוון שזה רצון השם צריך לעשות. זה הבנה. נכון? זה לא עבדות. זה הבנה. אם זה רצון השם, ברור שאני אעשה. אבל... אני רוצה בכוח ההבנה הזאת להבין יותר. אז כל אשר דיבר השם ושמעתי שמיעה ראשונה, נעשה כדי לשמוע עוד יותר. כן. נכון. לא. אתה שואל בפרק י"ט בפרשת יתרו. כתוב, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. והיה השם משה דברי השם אל השם. לדברי העם אל השם, נכון? ואתה שואל, האם שמע הכוונה שהם קיבלו על עצמם לעשות גם בלי הבנה? והתשובה היא, לא. שם הפסוק משמעותו היא אחרת לגמרי. משמעות הפסוק שם זה שהם לא רצו להאמין למשה. אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ולא מה שאתה אומר. ולכן, והיה שם משה דברי העם אל השם. כלומר שהוא בא, הקדוש ברוך הוא אומר, הם לא רצו לשמוע. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמעם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. משמע שהם לא רצו להאמין לו. זה ההקשר שם. לכן גם חז"ל לא הביאו משם שום שבח. נכון? על מה, את מה חז"ל שיבחו? נעשה ונשמע. לא הפסוק הזה שהבאת. כן. טוב, אז בואו נראה מה שנאמר כאן. כי הנה המצוות המוטלות על, והעניין הוא, כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות הן. מאיפה הן ידועות? מהשולחן ערוך. אתה רוצה לדעת מה עושים? תסתכל לשולחן ערוך. סליחה, לא שולחן ערוך, העלון של שבת, ששם יש פינת הלכה, נכון? כן, יש גם SMS, יש פינת הרב מרדכי אליהו, של הרב יוסף גינזבורג מכפר חב"ד, יש כל מיני. כן, משם יודעים מה שצריך לעשות, נכון? אז מה? יש לך גם כן פינה, יפה, אז בזכותך המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות. נעשה ונשמע, הכוונה מה לעשות, לא הבנה. לא נכון. אם הכוונה של הביטוי נעשה ונשמע הייתה רק מה לעשות ללא הבנה, אז היה צריך להיות כתוב כל אשר דיבר השם נעשה, וכאן סוף פסוק. אבל יש המשך לביטוי, ונשמע. ונשמע, הכוונה, נבין. כן, ככה לפחות חז"ל הבינו, שהשמיעה, דהיינו ההבנה, באה בעקבות המעשה. אז אם כן, צריך להבין. המטרה היא להבין. עבודה שהיא רק נעשה בלי נשמע, היא עבודה קטנה. היא עבודה של עבדים. מה שהזוהר מכנה בשם עבודת עבד. והזוהר מלא גנאי כלפי עבודת עבד. עבד, מה אתה אומר?
גם גידופים.
גם גידופים? יפה, אבל זו גרסה הראשונה. עכשיו, לעומת זה, עבודת בן, הזוהר משבח מאוד. בן מלשון בינה. כן. מה אתה אומר?
בעצם אפשר לקרוא לחסידות, לא בקיצור, אבל כאילו, שם נגבה זה עבודת בן.
עבודת בן, כן, זה חסידות, אבל זה לא מספיק. כי אחרי שהוא עבודת בן, אז הוא גם עושה עוד. עושה בנוסף. אנחנו נראה, אבל איך עושים בנוסף? זה מאוד לא פשוט הסיפור הזה. כן. זה כמו לשים ארבע כפיות סוכר, שגם זה צריך לדעת, איך עושים את זה, כן.
למה חסידות לא חשובה?
אתה שואל למה אדם יוצא ידי חובה במעשה עצמו? פשוט מאוד, כי זה לציבור. זה לכלל כולו. איך אתה יכול לתת לכלל כולו מצוות שכולם יבינו? זה ימות המשיח, אדוני. כן, אתה לא יכול. אם עד שאדם לא מבין הוא לא יעשה, אז העולם יחרב. כן, מה אתה אומר?
יש מרכיבים מבחינה של אסתר, כאילו אם אתה אומר שיש לו שולחן ערוך ויש לה מקום גבוה, אז אתה אומר כמו שאסתר יודעת שאסור לה להתחתן, והכל אותו באמת, אני רוצה להתחתן על עצמם ולא יהיה, אז אני מוכן לבטל את עצמי. יכול הרצון של החסי זה שלא אכפת לו מעצמו, אני מתמסר לחטא.
אני עוד לא יודע, אני עוד לא יודע מה זה חסיד. אני רק בהתחלת ההגדר. אני בשלב הראשון שהוא, שהמצוות המוטלות כל ישראל כבר ידועות הן. זה מה שאני יודע. מעבר לזה, אני עוד לא קראתי את המשך הדברים, אז אני לא יודע. אתה יודע אולי, אבל אני לא. טוב. וחובתן ידועה, הדכן היא מגעת. כלומר, אדם יודע שחייבים קיים מצוות, זה חשוב מאוד. אמנם מי שאוהב את הבורא יתברך שמו, אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכוון לפתור עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה אשר על כל ישראל בכלל. אלא יקרה לו, כמו שיקרה אל בן, אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל. ואף על פי שלא אמרו אביו, אלא פעם אחת ובחצי דיבור, הנה די לאותו הבן להבין איכן דעתו של אביו נוטה לעשות לו גם אשר לא אמר לו בפירוש. כיוון שיוכל לדון בעצמו שהדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא ימתין שיצווהו יותר בפירוש או שיאמר לו פעם אחרת. כלומר, אם אביו אמר לו, הווה לי ארוחת צהריים. עכשיו, אפשר להביא לו חתיכת לחם עם ממרח. הנה, זה ארוחת צהריים. הרי זה מה שביקשת. לא אמרת איך אתה רוצה. אבל הבן, שהוא מבין את טעמו של אביו ואיזה דברים מעניינים אותו, איזה סוג מאכל הוא אוהב, אז הוא ישתדל דווקא לעשות כמו שהוא אוהב. למרות שאביו לא אמר. למה אביו לא אמר? כי אביו לא רצה להכביד עליו. או אולי רצה לבחון אותו, לא משנה. כן? זה ההבדל בין צדיק לחסיד. והנה דבר זה, אנחנו רואים אותו בעינינו, שיוולד בכל עת ובכל שעה. בין כל אוהב הרע, בין איש לאשתו, בין אב ובנו. כללו של דבר, בין כל מי שהאהבה ביניהם עזה באמת, שלא יאמר לו להצטוותי יותר, די לי במה שנצטוותי בפירוש, אלא ממה שנצטווה, ידון על דעת המצווה, וישתדל לעשות לו מה שיוכל לדון, שיהיה לו לנחת. יש פה כמה דברים. האם ניתן להגיע להנהגה מעשית של חסיד ללא ידיעה שאתה כזה, וללא צורך בכל הלימוד שמביא לידי הנהגת החסידות? ללא ידיעה שאתה כזה, יכול להיות, כן? לא תמיד אדם יודע בדיוק איפה הוא, למרות שזה יותר טוב. עכשיו, ללא צורך בכל הלימוד שמביא לידי הנהגת החסידות, אז ההגדרה היא שלא, הוא אמר שלא, לא אמר ארץ חסיד, אז מה אתה רוצה? אם כך, למה הרב צבי יהודה אמר עול תורה ואחר כך עול מצוות? הרי העשייה תביא את ההבנה. אוף. הרב צבי יהודה קודם כל לא אמר עול תורה, הוא אמר עול מלכות שמיים ואחר כך עול מצוות. ב', זה לא הרב צבי יהודה שאמר את זה, זה המשנה במסכת ברכות. הרב צבי יהודה היה מביא את המשנה הזאת במסכת ברכות כדי להסביר שאם אדם איננו מאמין, אין מקום לקיום המצוות. רק קודם כל להאמין, וזה דבר מובן מאליו. מה שאמרו נעשה ונשמע, אין הכוונה נעשה ונאמין, אלא כל אשר דיבר השם, אנחנו כבר מאמינים. נעשה ונשמע כדי להבין יותר טוב. וזה בניגוד למקובל בחינוך הדתי הקלוקל, שאומר, אל תשאל שאלות, קיים מצוות, בסוף תאמין. לא, בסוף תהפוך לאוטומט, אבל להאמין ברור שלא תאמין. אז או אתה או בנך תהיו דתל"שים. זה מה שיקרה בסוף.
אז מה הפתרון?
הפתרון קודם כל להאמין. אחרי שאדם מאמין הוא מקיים מצוות. אחרי שהוא מקיים מצוות הוא גם מבין. זה שלושה דברים שונים.
אתה תמיד מתלמד באמונה, זה לא משהו שהוא
מתלמד. האם אני תמיד מתלמד באמונה? הוא כל דבר, נכון, אתה צודק, יש בסיס, אבל בסיס צריך שיהיה. אדם איננו מאמין כלל, הוא חושב, הוא לא חושב בכלל שהיהדות זה אמת, הוא בכלל חושב שאין אלוהים, ושהרבנים הם מושחתים, ושזה הרבה יותר טוב לחיות בג'ונגל, זה מה שהוא חושב. ואתה אומר לו, תניח תפילין, לא רוצה. אבל תניח תפילין, על ידי זה תאמין. שטויות. ההפך, על ידי שהוא יניח תפילין, הוא יתנגד יותר. אם הוא לא מאמין, זה לא שייך. פעם היה בחור שאמר לרב צבי יהודה, אני לומד אצלך כבר הרבה זמן, ואני חושב שהגיע הזמן שאני אקיים מצוות. אמר לו הרב צבי יהודה, עוד לא. טוב, אחר כך הבן אדם שוב פעם מתעקש. מדי פעם היה מתעקש שרוצה ללמוד מצוות, שרוצה לקיים מצוות. אמר לו הרב צבי יהודה, טוב, זה היה מה? אתה רוצה לקיים מצוות? בוא ניקח את ספר המצוות. פתח, מצווה ראשונה, להאמין שיש אלוה. טוב, אז הבחור הבין שהוא עוד לא מוכן. בסדר?
ומה
יהיה
לכם מעשים נמשכים הלבבות?
אחרי המעשים נמשכים הלבבות. יפה. סיסמה. לקוחה מהקדמת ספר החינוך. מה משמעותה של הסיסמה הזאת? אני אגיד לך. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. דהיינו, בתנאי שיש לבבות. אבל המעשים לא מייצרים לבבות. ברור? אם יש לבבות, עכשיו אני החלטתי להעמיק את השייכות שלי, להעמיק את ההבנה שלי. אז אומרים לי, טוב, אתה רוצה להעמיק? קיים מצוות. כי אם לא תקיים, משהו חסום בך. אבל יש בסיס, בסיס של שייכות מינימלית. אין שייכות מינימלית, בכלל לא שייך, אחרי המעשים. נמשכים ללבבות. שלום רב לכבוד הרב. ובכל זאת, המונח עבד מוזכר הרבה פעמים, גם בגדולים ואפילו באבות. הכיצד? לא נכון, ממש לא נכון. לא מצאנו שהגדולים נקראו עבד. בכלל לא. מה? מה כתוב במשה? מה כתוב במשה? עבד השם? זה לא אותו דבר. יש בזה, זה החסידים הסבירו, שיש בזה ג' מדרגות. המדרגה הראשונה הנמוכה נקראת עבודת עבד, שזה מי שרוצה לעשות לא על מנת להבין. וזה הזוהר מלא ביקורת על עבודת עבד. ויש עבודה שנייה, עבודת בן. בן מלשון בינה, מי שרוצה להבין. וזה באמת מה שאמרו, שכל מה שעבד עושה לאביו, זה עבד עושה לרבו, בן עושה לאביו. אלא שהבן מפשפש בגנזי אביו. מה זה מפשפש בגנזי אביו? מה זה גנזי אביו? זה המחשבות, הגנוזות של אביו. ועל פי זה הוא פועל. ויש מדרגה שלישית. המדרגה השלישית זה עבד השם. לא עבד. עבד השם זה משהו עצום. מה זה עבד השם? זה מי ש... אחרי שהגיע למדרגת בן, מרוב אהבה מתנהג כעבד. זה ביטוי של עומק ההבנה. אני כל כך מבין שאני חפץ בעבדות. זה לא בגלל שאני לא רוצה להבין. אני כבר מבין. ואז עכשיו מגיע למדרגת עבד השם. לכן גדולי ישראל, גדולי האומה, נקראו בשם עבד השם. אין מה להשוות בכלל. לכן האמירה שגדולים נקראו עבד, זה לא נכון. נקראו עבד השם. אבל הרב, להאמין במה? יש בסידורים, בסוף התפילה, יש 13 עיקרים. מחפש שם. וגם בספר הכוזרי, מאמר ראשון, פסקה י' א'. אנו מאמינים ב... טוב, אבל צריך להבין מה זה להאמין במה. איך מגיעים לאמונה הזאת? טוב. והנה, כמקרה הזה, כלומר, כמקרה הזה של אהבת רעים, איש ואשתו, בן ואביו, הנה כמקרה הזה יקרה למי שאוהב את בוראו גם כן אהבה נאמנת. כי גם הוא מסוג האוהבים. ותהיינה לו המצוות, שימו לב, וזה מה שאמרנו, שהחסידות זה שייך לאהבה. נכון? אהבה, עירה מחשבה, פה זה אהבה. כי גם הוא מסוג האוהבים. ותהיינה לו המצוות אשר ציוויים גלוי ומפורסם, לגילוי דעת לבד. כן, כלומר, המצוות זה איזה סוג של מינימום כזה. כן, כלומר, על פי זה אתה מבין את הכיוון. הזוהר מכנה את המצוות בשני ביטויים. תרי"ג פיקודין, וגם תרי"ג עיתין. מה זה פיקודין? ציוויים. מה זה עיתין? עצות. תלוי במדרגה שלך. יש אדם שהמצוות אצלו הם פיקודין, דהיינו ציווי, זה מה שאתה צריך, אתה חייב, זה מה שצריך לעשות. ויש עיתין, זה עצות. כלומר, מתוך המצווה אתה מגלה את כוונת הבורא. ואז מילא אתה יודע גם לאיזה כיוון להמשיך את זה. כן, איפה אנחנו? כי גם הוא מסוג הרבים, ותהיינה לו המצוות אשר ציווים גלוי מפורסם לגילוי דעת לבד. לדעת של העניין ההוא נותר רצונו וחפצו יתברך שמו, ואז לא יאמר די לי במה שאמור בפירוש, או אפתור עצמי במה שמוטל עליי על כל פנים, אלא עד רבה יאמר, כיוון שכבר מצאתי, ראיתי שחפצו יתברך שמו נוטה לזה, יהיה לי לעיניים להרבות בזה העניין ולהרחיב אותו בכל הצדדים שאוכל לדון שרצונו יתברך אף איזו. וזהו הנקרא עושה נחת רוח ליוצרו. נמצא כלל החסידות, הרחבת קיום כל המצוות בכל הצדדים והתנאים שראוי ושאפשר, אחרי שאדם מבין את הכיוון. מה זו האמונה הזאת? יפה. אמונה זה שייכות. כן? אדם שייך. זאת אומרת, יש אדם ש... מקבל על עצמו איזושהי אמת או איזושהי התנהגות, אבל הוא לא מרגיש שייכות. כשיש אמונה, הכוונה שהוא גם מרגיש שייכות. זה נקרא להאמין. עכשיו, אולי כוונתך לשאול, אבל איך מגיעים לאמונה הזאת? ומה הדרכים להשגתה? כל זה הנושא של השיעורים בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. מאמר ראשון בעיקר, מאמר שני. אבל זה לא הנושא של מסיעת ישרים. מסיעת ישרים זה ספר על תיקון המידות. ולכן אי אפשר לבקש במסיעת ישרים מה שאין בו. זה כמו שתאמר, אני רציתי מלוח, ואני לא מוצא את זה בסוכריות. נכון? כי סוכריות זה מתוק. ומלוח זה, אתה תמצא במאכלים אחרים, בצ'יפס למשל. ולכן כשאנחנו עסוקים במסיעת ישרים, אנחנו עסוקים מתוך הנחת יסוד שאמונת היהדות כבר ידועה ומקובלת. המעוניין לברר את אמונת היהדות יופנה אל השיעורים בספר הכוזרי. דינג דונג. והנך רואה שהחסידות ממין הפרישות, אלא שהפרישות בלהבין והחסידות בעשין. כן, יש עשה ולא תעשה. אז לא לעשות זה פרישות. כמו שאדם מונע את עצמו מן המותר, כי הוא יודע שאף על פי שהדבר מותר, יש בו שייכות אל הרע. ואילו בחסידות, הוא עושה יותר מכדי חיובו, אף על פי שהוא לא חייב, אבל הוא מרגיש ששם הכיוון של הטוב. יוצא שעבודתו של החסיד איננה זהה לשולחן ערוך. בשולחן ערוך יש מותר, אסור. ובחסידות יש בעצם טשטוש מסוים של התחומים, ולכן גם זה מצריך ידיעה ברורה, קודם כל, של מה החיוב העיקרי ומה מידת חסידות.
בסדר?
נכון, בשולחן ערוך, בהלכות בכלל, זה נקרא בספר הזוהר עץ הדעת טוב ורע. איפה הגבול בין הטוב לבין הרע? פה בעצם אדם כבר הרבה אחרי זה, הוא כבר מרחיב את התחומים. וזהו גדר החסידות האמיתי, הגדרת, גדר, הכוונה הגדרת של החסידות האמיתי. למה הוא אומר אמיתי ולא אמיתית? יפה. בעברית הרבנית של ימי הביניים, המילים המסתיימות באות הן זכר ולא נקבה. לכן חסידות אמיתי. כן, מה אתה אומר?
אז יכול להיות שפה הוא מורה את החסיד כדמות שאתה מתחפשת להרחיב את הדברים המותרים.
נכון.
זאת אומרת מצב שיש חסיד שחורג מהתורה ועושה דברים אסור לעשות בשמונים, זה לצמה של הקדוש ברוך הוא כמו עם אסתר לדמונה?
אתה אומר למשל, יש מה שנקרא אווירה לשמה.
כן.
כן, יש גם דבר כזה.
אז איך כאילו בן אדם יודע את המקום הזה?
אווירה לשמה זה דבר מאוד מסובך. זה אפשרי, למשל בהוראת שעה, או על פי נביא, ברוח הקודש. יש דברים כאלה. יש לפעמים שביטולה של תורה הוא קיומה. יש מה שנקרא את לעשות להשם הפירו תורתך. יש דברים כאלה. אבל זה צריך בשביל זה להיות אנשים קדושים. כלומר, אני לא חושב שזה מספיק להיות חסיד.
מה שאסתר עשתה זה מצד של...
אסתר הייתה בעלת רוח הקודש. מי שבעל רוח הקודש, ואם לא היא, אז מרדכי. כן? אז זה מדרגות שרק יחידי סגולה מגיעים אליהם. כן. ואתה נבאר חלקיו הראשיים של מידת החסידות. פרק י"ט. פרק י"ט, כמו שאתם רואים, הוא פרק ארוך, ארוך. זה חלק רציני מאוד של הספר. כן, פה זה 12-13 עמודים. חבל הזמן. הרב שלום. סליחה, עם כבר הרב הזכיר זאת. מה זה עם כבר? טוב, אך מהו תחום ההוספה של החסיד? כאשר התורה מצווה לא תוסף ולא תגרע, תודה רבה. יפה, יפה, זה בהחלט שאלה. כן, איך אתה יכול להוסיף? התורה אמרה לא תוסיף. מה התשובה? כן, אז זה עניין של הגדרה. למשל, לא תוסיף במצווה. אבל, למשל, אדם, התורה אמרה לשים 4 פרשיות בתפילין, והוא אומר, וואלה, אם כבר 4 פרשיות, אני אוסיף 5. כן? מה הוא יוסיף בבית החמישי? אני יודע, עוד איזה פרשה בתורה שנראית לא חשובה. למשל, ואהבת לרעך כמוך. זה לא כתוב בתפילין, נכון? אבל רבי עקיבא אמר שזה כלל גדול בתורה, אז אולי נוסיף גם את זה. או 10 הדיברות. כל מיני דברים שאפשר להוסיף בתפילין. אז על זה אמרה התורה, לא תוסף עליו. נכון? אבל אם מתוך שאני מניח 4 פרשיות בתפילין, מתוך כך אני מעמיק במה שהפרשיות האלה אומרות, אז אני משתדל כל הזמן לזכור את מה שהפרשיות האלה אומרות. יוצא שאני נוהג חסידות. למשל, זה שאנחנו נוהגים בהנחת תפילין, לומר גם פרשיות קדש והיה. למרות שזה לא חיוב. אין חיוב להגיד פרשיות קדש והיה. אבל מכיוון שאנחנו כבר אומרים שמה והיה בקריאת שמה, אנחנו רוצים להוסיף עוד 2 פרשיות שהם מלא בתפילין. זה מידת חסידות.
זה לא שייך לשון הוספה, כי התורה לא הגבילה אותנו. איפה שהתורה לא הגבילה אותנו, לא שייך לשון הוספה. זה לא הוספה בכלל.
כן, אפשר להגיד, זאת לא הוספה, אבל זה הוספה על זה שאני, על 2 הפרשיות שאני קורא, כן. הרי התורה...
אתה
מגדיל
את ה... אבל אתה לא מוסיף. איפה שייך לשון הוספה? איפה שיש גבול? התורה הגבילה אותנו, תעשו 4 פרשיות. ומי שמוסיף...
אז מי אמר שמי שקורא 4 פרשיות הוא לא מוסיף? גם זה קושיה. הרי אם התורה אמרה שצריך לקרוא כל יום 2 פרשיות של שמה והיה, מי יתיר לי להוסיף קדש והיה? אולי זה לא בסדר, כן? זה נכון שההגדרות הן לא לגמרי ברורות, כן? זה, הרבה פעמים בפוסקים יש התלבטויות בזה. האם זה מותר או אסור? למשל, בחוץ על הארץ, שיש מה שנקרא 2 ימים טובים של גלויות, שמפני הספק עושים 2 ימים טובים. עכשיו, מה קורה ביום 8 של סוכות? יושבים בסוכה או לא יושבים בסוכה? הרי התורה אמרה, בסוכות תשבו 7 ימים. אדם שיושב עוד יום בסוכה, עובר על איסור, בל תוסיף, נכון? עכשיו, בחוץ לארץ, כיוון שהם בספק האם היום השמיני הוא בכלל סוכות או שלא, אז מה עושים עם ישיבה בסוכה? מה? עושים קידוש בסוכה ולא ישנים בה. עושים קידוש, אוכלים קצת, הולכים הביתה לנכון. כן? כדי לא להיכשל בבל תוסיף. כמו כן, אדם, למשל, פה בארץ. אדם, אני יודע, עשה 7 ימי סוכות, עכשיו נכנס שמחת תורה. יש לו הרבה אורחים, הוא לא יודע איפה לשים אותם. האם מותר שהם ישנו בסוכה? יש לי סוכה בנויה, יש שם מיטות, אז אולי אני אשים את האורחים שלי בסוכה. אסור, נכון? מה? אם הוא פסל את הסוכה, זה בסדר. אבל אם הוא לא פסל את הסוכה, אבל נגיד, אז הוא לא ישן בסוכה בלילה. עכשיו, שמחת תורה אחרי הצהריים, הוא רוצה לישון בסוכה, מותר? מותר, כי הוא כבר עשה את ההפרש הזה. כיוון שהוא לא ישן שם בלילה, אז זה כבר ניצל מבל תוסיף. כן.
אז זה לא פשוט, ההגדרות לא פשוטות, אני יודע, זה, יש מקום לדון, בהחלט מקום לשאלה. ובכלל לשאלה, למשל, דעת הרמב"ן היא שיש איסור בל תוסיף ביצירת מצווה חדשה. למשל, בתורה יש תרי"ג מצוות, תוסיף עוד מצווה, זה בל תוסיף. מחלוקת הפוסקים בזה. אבל כך דעת הרמב"ן, ולכן לגבי המגילה, מגילת אסתר, שזו תוספת, היה צריך למצוא רמז בתורה לזה שזה מותר, להוסיף. שנאמר כתוב זאת זיכרון בספר וישים באוזני יהושע וכו'. בסדר? עוד שאלה? אין פה עוד שאלה. טוב, אז בביאור חלקי החסידות, את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.